עכשיו ראינו שהנוצרי מגדיר באלוה הגדרה שיש לו קצב ורחמים, כלומר אהבה ושנאה, גם קצב, כעס, והוא לא מפריע לו להגדיר באלוה, לא ב... בחינה, בהתגלות, במידות, אלא הגדרה באלוה, יש לו קצב רחמים, כשהוא מתאר את הבורא, הבורא הוא המשגיח, המנבא, האוהב והכועס. חובה יש לשאול, האם זה עונה להגשמה? המבט הנוצרי הוא הפוך מהמבט של ה... פילוסוף. אצל הפילוסוף העיקר הוא האמת, ואם בעקבות האמת יבצר מצב שבו האלוה אין לו דבקות עם בני אדם, אז אין. אצל הנוצרי זה הפוך, נקודת המוצא היא שהאלוה יש לו קשר עם הבריות, זו בריאת העולם, ואם זה לא מוצא חן בעיניך, תעבור לגור על הירח. מציאות בריאת העולם היא חיבור של הבורא עם הבריאה. אין שום בעיה להגשים. אז מדוע עבודה זרה לא טוב? כי יש בעיה להפוך את האלוה למשהו חומרי. זו עבודה זרה, שהיא הופכת את האלוה למקור של כוחות, מגדירה בו שהוא מקור של כוחות. אש, רוח, מים, עפר. זו השפלת האלוה, כי זו הפיכתו למשהו גשמי לא אלוהי. כוח מכוחות הטבע. אבל אם האלוה הוא אוהב, זה הדבר הכי רוחני שיכול להיות. אהבה זה רוחניות. נכון שזו הגשמה. מדוע זו הגשמה? משום שאנחנו מגדירים שהוא אוהב באותו מושג אהבה שאנחנו מכירים. אמנם זאת אהבה שלמה, בלי פניות, בלי שום אינטרס, בלי שום מגבלה, אהבה שעוטפת אותך, אבל אהבה. וזה לא חסרון בחוגו של הבורא, שהוא אוהב, כי זאת נקודת הקשר האלוהית שיש לו עם בני אדם. בזה הוא אלוהים, בזה שהוא אוהב אותנו. אלוהים עניינו הבורא, הבורא המתחבר. ובמה התחבר? אם לא באהבה, זו מוכניות. הרגישה של אדם מישראל קשה מאוד לקבל. משום שאנחנו התחנכנו על אי ההגדרה באלוהות. ואנחנו דבר כזה לא מסוגלים לסבול, שהופכים את האלוהים לבשר ודם, לאוהב, כמו שבשר ודם אוהב, יותר חזק, יותר עמוק, יותר שלם, אבל לא תאהבה. אבל זו הנצרות. אנחנו יודעים שאחרי כל הגדרות היפות של הנצרות, שהאלוהים אוהב אותך, ואחרי הרומנטיקה שיש בזה, ואחרי סערת החושים והרגשות שיש בזה, המוזיקה שלהם יותר טובה משלנו כנראה. התפילות יותר מרגשות. דרשות הכמרים יותר מרטיטות לב. החוויה הדתית יותר עזה. רק עבודה זרה הייתה יותר חזקה מהם כנראה. שם לא צריך דרשות אפילו. אתה קופץ לאש בלי יותר מדי דרשות. כן, אנחנו יודעים שאחרי כל הדרשות יש פה חולשה עמוקה של הנצרות שמסוגלת להתנסות מעל עבוד הזרה לגמרי. ובאמת רק זה שאין הנצרי מסוגל לתפוס את האלוהות המופשטת, כי מופשט אצלו זה כלום, ובזה הוא ממש קרוב לעבוד עבוד הזרה רק מתוך כך. אבל מצד שני, רוחני. עובד עבוד הזרה הוא לא רוחני. הנוצרי רוחני. רק מחלף לו רוחני ורגשי. מחלף לו שפע אלוהי באהבה אנושית. וכאן רבי דלבי קורא את המסווה ומראה את ה... שקר, כי כשאתה מגדיר, כשאתה אומר כללו של דבר, אני מאמין בכל מה שבא בתורה ובספרי בני ישראל. לא בא בתורה ובספרי בני ישראל שאלוה יש לו קצף ורחמים.
אני לא כל כך מבין את הבסיס שלנו, בשביל על הקצף ורחמים. אנחנו עוד פעם רואים במקורות קצף ורחמים.
התורה תמצא הרבה הגדרות לאלוה, לאו דווקא קצב רחמים, גם נדיבות, גם גבורה, הרבה מאוד הגדרות, ואין סיבה להעדיף דווקא אחת על השנייה. התורה מדברת באופן מאוד חופשי על האלוה בתור גיבור, לאו דווקא בתור בעל אוהב, הרבה יותר בתור גיבור מחולל ניסים. לכן אם אתה שואב את הגדרות שלך עם פשטי המקראות, הרי דווקא בתור מנבא, לא כל כך. מנבא כל הבורים. לא כל כך. במקראות, לא כל כך. אין הגדרה לאלוה בתור המנבא כל הבורים. גם לא כל כך בתור משגיח. הרבה יותר בתור גיבור בעל נס. מכל מקום, אם אתה שואב את הגדרות מפשטי המקראות, אז אין סיבה דווקא את הקצב הרחמים. שאתה הרבה גיבור, חכם, יכול, בעל יכולת. לא צריך דווקא את הקצב הרחמים. אם אתה שואב את ההגדרה מהתורה וספרי בני ישראל כאחד, זה מה שכתוב פה, מה שבא בתורה וספרי בני ישראל, דהיינו האופן שבו התורה מובנת על ידי האומה הזו, שהיא היחידה שיודעת לקרוא את התורה, אז תגלה שכל ההגדרות שישנן בתורה באלוה, הן כמובן מסבר את האוזן. כולל הגבורה, שלא מזכיר הגבורה, כולל החוכמה, וגם כולל האהבה. לכן אין סיבה לנשבחת והשנית. תוך כך ברור שהדבר לא נובע, לא מקרה בתורה ולא מקרה בספר בני ישראל. הנובע מכך שאחרי הקריאה בתורה וספר בני ישראל, אז א' ב' אצלך של הגדרת האלוה זה האוהב. וככה אתה מגדיר. וזה תסמונת קרובה לעבוד על זה.
אולי גם הוא מגדיר אותך. כמו בתורה וזה, צריך להבין את זה בצורה.
יכול להיות, הכוונה, שאלנו אותו איך אתה מגדיר את האלוה, ואז חלק מההגדרות הוא אמר לפי הגדרות, וחלק זה לפי דברי התורה כלשון בני אדם, ואמור לדבר כלשון בני אדם, הוא בחר לדבר דווקא קצב החיים כלשון בני אדם, ואת כל האחרים שהתורה לא מדברת, אז הוא לא בחר. יכול להיות. כלומר, הוא לא מציג את עצמו. אתה צריך לעשות בידיים בין מילה למילה. זו המטרה, תעשה. תוכל לעשות בידיים ולהגיד כן, אולי וכך. והמילים זה רק איתה קישור בשביל שאתה תוכל להתבטא. יש לו דברים מדויקים. רבי הלוי מדבר, זה לא הנוצרי מדבר. רבי הלוי מציג לפניך את הנצרות. היום הוא אומר קצב רחמים, ולא אומר גבורה, ולא חוכמה, זה סיבה. כיוון שאומר קצב ברחמים ביחד עם ההגדרות המהותיות של הבורא, השגחה, סימן שזאת הגדרה הבורא, כמו שהוא משגיח. זו הגדרה בבורא, אתה אומר שהבורא משגיח, אתה לא אומר כאילו משגיח, באמת משגיח. אתה לא אומר שהוא כאילו מנבא, הוא באמת מנבא. אותו דבר זה ככה. אני מבין שתמיד יש אפשרות לומר שכל מה שכתוב פה לא כתוב. אני מבין את האפשרות הזאת. שכל הספר הזה הוא בסך הכל, אל תעשה מזה עניין, זה רק כיתה קישור, כל זה כיתה קישור. נכון, אז נגיע לחבר, גם שם יש הרבה כיתה קישור. המלך מדבר כל הזמן שטויות. הכל כיתה קישור בספר הזה. רק שיחות הרב ציודה הזה, הכזרי, רוצה להחזיר מלביש כאן, וכל יהיה בסדר אחרי זה כשנקרא כמה שיחות הרב ציודה, אני מביא שם פה ונוכל ללכת הביתה. אני מבין את האפשרות הזו, ואני לא סובר כמותה. מנקודת התחלה, אני סובר שזה ספר של ראשונים, כל מילה מדויקת פה, רבי הלוי אומנם הוא משורר, אבל הוא משורר נסגר, וכל מילה מדוקדקת. ואינני אומר קבלו דעת. רבותיי, זה לא הזמן לשאלות. הוא פה בראש רחב וצר את הדברים, לדקדק את המילים ולראות את המשמעות. בואו נקרא עוד פעם, יש פה שלושה חלקים, בואו נקרא גם את החלק הראשון. אני מאמין בחידוש הנבראות, ובקדמות עבורו התברך, ושהוא ברא עולם כולו בששת ימים, ושכל המדברים צאצא אדם ואחרי כן צאצא נוח. ואליו הם מתייחסים כולם. ושיש לבורא השגחה על הבורא והתאבקות במדברים, וקצף ורחמים, ודיבור, והיראות והיגאות מביאה בחסידיו. והוא שוכן בתוך יצוע מהמונה בני אדם, כללו של דבר. וכל מה שבא בתורה וספרי בני ישראל, אשר נצפה למתם ברוך ושמע בתורתם וגלתם במים טובים. מה הוא רוצה לומר? אני יהודי אותנטי. אני מקורי, אני מאמין למה שבא בתורה. רק, כלומר, זה יהיה כתוב, באחריתם ובעקבותם. החידוש שלי זה הגאולה. עד הגאולה, אני בדיוק יהודי מקורי. אני אומר, איזו חוכמה עמוקה של רבי יהודה הלוי, שאת היהודי המקורי הזה, הוא נתן לו לומר את שקרו. קצב ורחמים. זה שקר נורא. לא היה כדבר הזה בתולדות ישראל. זו הסטייה. וזה שורש כל דבר רע. דת האהבה והחסד. עד כאן החלק הראשון. החלק השני פה הוא הגאולה. באחריתם ובעקבותם נגשמה האלוהות והיה עובר ברצון בפעולה מנסיעות בני ישראל, וילדה אותו אנושי הנראה אלוהי הנסתר, נביא של לוח בנראה אלוה של לוח בנסתר, הוא המשיח. הנקרא בן אלוהים, הוא אב והבן ואורח הקודש, אנחנו נחדיה מיטתו, ומראה לשנן השילוש. פה אפשר לעשות נקודה. מה אומר הנוצרי? אני מאמין בכל מה שבא בתורה. אבל אחרי שנגמרה התורה, הגיע המשיח. זה כבר לא יכול כתוב בתורה. זה דרכו של עולם, שהמשיח צריך לבוא לעתיד לבוא. הוא לא היה בזמן אותה תורה. והנה הגיעה הגאולה. ומהי הגאולה? מהי הגאולה? הגאולה זה לא הקמת מדינה, ולא הקמת מלך. והוא אומר דברים גלויים, הוא לא מתבייש. באחריתם ובעקבותם נגשמה האלוהות. האלוה התגשם. החלום התגשם. התגשם. הפך לגשם. מה יש? מה אתה נבעל? וכמובן, מה שאני אעשה לראות זה שהוא תמיד התגשם. אבל הוא אומר לא כך. הוא אומר שבאחריתם ובעקבותם נגשמה האלוהות. לפי מלא הוא אומר, האלוהות התגשמה. מה הוא אומר? בוא נראה קודם כל את הפשט. והיה עובר. ללחם בתול לחם יציאת בני ישראל. מה האלוהים צריך לעשות ברחם של בתול לחם יציאת בני ישראל? זאת הייתה הגאולה, זאת מסביר את זה. זו הגאולה. לא, כמובן, לא לחשוב שאלוהים היה רק ברחם של בתול לחם יציאת בני ישראל. הוא היה בעוד כמה מקומות, חוץ מאשר שם. אבל גם שם, טוב, אתה לא תגיד איפה להיות, אתה רוצה להיות ברכת בתול לחם יציאת בני ישראל. אבל למה זו הגאולה? עוד מעט נראה, סבלנות. נגשמה אלוהות, והיה עובר, וילדה אותו. אנושי הנראה, אלוהי הנסתר. רגע, אז הוא בן אדם או לא? הוא אלוהון. הוא בן אדם, נראה, ואלוה הנסתר. למה זאת הגאולה? נביא שלוח ונראה, אלוה שלוח ונסתר. אז הוא נביא או אלוה? נגיד לו בנסתר. הוא המשיח. לא הוא משיח. אמרת שהוא אלוהים. הוא המשיח נקרא בן אלוהים, הוא האב, לעין הוא האלוה, הוא הבן, הוא רוח הקודש, זה המשיח. ואנו מייחדים עמיתתו, מה זה עמיתתו? מה זה מייחדים עמיתתו? המייחדים באמת. האחדות, אנו מייחדים עמיתתו, אם נראה לשוננו שילוש. אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה אחד, אפילו שזה נראה שלוש. טוב, זה הגאולה. כמובן, דברים האלה לא טעונים הסבר, אבל הוא כבר הסביר. היות ורבי דלוי שם בפיו את האמת, קצב ורחמים, אז כמובן, לאור זה נוכל ללמוד את הפשורות האלה באור האמיתי שלהם, באור הנוצרי הנכון. היסוד באמונה בעצם הוא זה שהאלוה אוהב אותנו. פה זה מופיע לאל, לתור אחד הפרטים, אבל זה יסוד הכל. האלוה אוהב אותנו. כיוון שהוא אוהב אותנו, משגיח עלינו. כיוון שהוא אוהב אותנו, הוא מנבא אותנו. ולפעמים הוא גם כועס עלינו, ואז הוא משמיד אותנו. מסיר השגחתו מאיתנו. כלומר, שפע של אהבה שופיע מעת האלוה עלינו. וזה בו עצמו, זה מידה שלו עצמו לאהוב. אלוהים אוהב. האהבה עוטפת אותך. היא מרימה אותך. היא עושה אותך אלוהים. זאת כמובן החזות של האהבה. האהבה נראית משהו לא מן העולם הזה. זה היה השלב עד הגאולה. עד שהגיע הגאולה, האלוה היה אוהב. אצל להגיד מקדמה, שאהבה זה דבר מרתק. זה דבר שהוא מיישר כל עקום. העולם נראה מאוד אופטימי וטוב שאוהבים את כולם. אני אוהב את כולכם. אומר איזה אמריקאי. אהבה זה כוח אדיר. זה כוח שלידו כל העולם נראה כנדי. הדברים נראים לא חשובים. רק האהבה חשובה. כל כך הוא איזה אהבה שנצח, כמו אותה. זה תלוי במכונית, נכון. ויש לנו אהבה. נו. זה כבר ריבונו של עולם. אבל גם, זה בעיה, ההדגשה של האהבה. לאהבה מיישרת כל קשה, אהבה זה כוח אדיר, כוח חזק. אני אוהב אותך, בוא נריב. אז בוא נריב. בוא נחלוק, אני אוהב אותך בכל זאת. מחלוקות זה דברים קטנים. וכשאלוהים אוהב אותך, אתה בכלל בעלמים. כלומר, סתם, יש אהבות נמוכות, אבל אלוהים בעצמו אוהב אותך. זה כל כך הרבה אהבה, אתה בשמיים. רק תחזיר לו אהבה. אם לא, אנחנו נכריח אותך לאהוב אותו, זה מסוכן. אינקוויזיציה. זה קשר עמוק מאוד. אהבה זה קשר עמוק מאוד. מה החלום הגדול של האוהב? להתאחד עם האהוב. להיות ממש אחד. מצטער שאני לא מצליח להציג את זה כמו שזה, כי זה כל כך שקר הדבר הזה, כל כך פרסה, כל כך ניוון. אבל בשביל להבין את זה צריך לנסות לפחות לדבר את זה מכולם. באמת זה מה שהאוהב רוצה, להתאחד עם האוהב. שהאהוב והאוהב יהיו חד. הנה, למדתם. איש זה יוד, האישה זה ה', שם אחד, 40 יום קודם יצירת הטבלה, שם אחד ילך לישיבה, הוא מחבס את הכניסה, ממש אחד, אחד שם שניים, שניים שם אחד, אחד. זאת ההגמה, האוהב והאהוב הופכים להיות דבר אחד. ההתדרדרות פה ברורה. הם חייבים להגיע לזה. כיוון שהם הגדירו באלוהות שהוא אוהב, אם זאת ההגדרה, מה שאדם ישראל מעולם לא הגדיר כך. מעולם לא הייתה אבנים שאלוהים אוהב אותנו, במובן שאנחנו מגדירים אהבה. אהבת השם היא כמובן שפע, כמובן ברכה, אבל לא מושג האהבה שאנחנו מכירים, אנחנו לא זיהינו אותו בבורא. אבל אם זה ככה, השם אוהב אותך, אז למה לא נתאחד? הנה, כתזור מלא מזה זיווג, קוצה בריחו שכינתי, תראו כמה יש. כל הקבלה היא כזאת. הכל זיווגים וחיבורים, קוצה בריחו ראית על ישראל אחד. אתה יכול להגיד את זה כך רגשי, כך רומנטי. לכן הנוצרים רבים הם עוד ניסטר. זה ידוע. שיש כתבים קבליים של נוצרים, כשאמר קבליים, אני אומר. סגנון קבלי, אותו האיש לקח שם פורש, הלך על המים. זה העבור שלהם, להתעסק בקבלה. כי שם אתה מוצא את האחדות, שם אתה הקדוש שלי, אתה מרגיש שאתה נשאר, איש תעלה בגופה דמלכה. כל הדברים האלה שיהודי רגיל לא מעלה על דעתו שהם כפשוטם, זה הופיע עוד כפשוטם. האחדות גמורה. אבל לא סתם אחדות גמורה, כי אם אדם בא לגישה שמתאחדים אחדות גמורה, זה כלל לתמוד פירוט כמובן, אבל אז האחדות הגמורה היא תהיה, נאמר, בין שני כוחות שונים שהם מקים ביניהם איזה הרמוניה, אז זה הדבר המרתק. כלומר, למה אדם לא חפץ להתאחד אחדות גמורה עם חיית המחמד שלו? זה מאוד שונה. גם יש לי שם שונים. רק מחמד זה שונה. אז אולי אפשר להתאחד, אם חדה מחמד. זה שונה, אבל זה לא מעניין. למה זה לא מעניין? כי השונות הזאת היא לא מפרה. למה אדם לא מתאחד לאחדות גמורה עם אחיו? אין אהבה כזאת עם אחים. כי זה דומה. האהבה נובעת משונות מעניינת. שונות משלימה, מרחקים שמצטמצמים, זה מרתק. הרחוק שנעשה הרמוני. לכן צריך להיות רחוק ולא רחוק מדי, כמו איש ואישה, ושונה ולא אותו דבר. אז השיא יהיה כאשר אתה תצליח להתאחד עם האלוה שאי אפשר להתאחד איתו, ובכל זאת להתאחד איתו. זה יהיה חזק מאוד. תראו כבר, יש שם סתם להתחתן עם אישה. זה מרתק. אבל זה אחר כל מוגבל. אבל להתאחד, להם שהאהבה תצליח ליצור אחדות. עם מציאות אינסופית שאין מה להתאחד איתו, ובכל זאת האהבה גוברת על זה, לעצמי. זה הפרדוקס הנוצרי שמתואר כאן. הפרדוקס הנוצרי שעניינו, יש חיי אמונה רוטינית. אמונה רוטינית זה מה שהיה עד הגאולה. יש אלוה, יש שפע, יש תורה. אבל מה באה הגאולה לומר? שהאהבה כל כך גדולה שיכולה לאחד בין הנפרדים שלכאורה לא יכולים להתאחד, וזה האלוה והאדם. והאדם על ידי אהבתו יכול להפוך, פשוט להפוך להיות האלוה, מה שלא יעלה על הדעת, זה היופי. כלומר, אתן לכם דוגמה לזה. אם נגיד שיהיה כתוב בתורה, יש תורה כזו שיהיה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. השם תשיבם, עזוב תעזוב עמו, אתה לומד כל התורה, כל התורה זה בין אדם לחברו. משעמם. זה משעמם. זאת אומרת, אם אתה אדם לא מאמין, אז זה בסדר, אתה מקנח את זה, אבל אוף, ברוך השם, אין שום דבר מאמונה. ואם אתה אדם מאמין, אתה אומר משעמם, מה זה דבר הזה? הכרתי את הכל קודם. קראתי את הספר, אין פה שום חידוש. אתה רואה, זה גזירת הכתוב, אתה רואה, זה מרתק, גזירת הכתוב. הגיע מאיזה עולם אחר. סוף סוף אני מתגרה אינטלקטואלית. הדבר הגיע מאיזה עולם אחר. אני מקווה שאתם לא חושבים ככה לתורה, אבל אני רק נותן את הקווים להבנה הנוצרית. זה מעניין. אחרי כשבן אדם חברו, ממש לא מעניין. הוא לא אלוהי. ואין לנו מקום. זה משהו. אתה לא מבין. אתה נהנה. סוף סוף יש איזה משהו עוצמתי, אתה לא מבין אותו. זה מרתק. הדבר הכי מרתק זה שאתה תהיה משהו שאתה לא מבין אותו. אתה תהיה אלוה. זה מותח את מי הרומנטיקה והחוויה הדתית עד הקצה. עד הקצה. חבל שאנחנו לא רק אחד זכר. אנחנו גם נזכר. לאט לאט זה יקרה גם לנו. זה בואו זאת השאיפה הנוצרית. הגאולה היא שלב ראשון. אחר כך כולנו יכולים להגיע הכיוון הזה של התמזגות עם האלוהות. כמובן זה לא ייתכן. הרי האלוהות לא יכולה להיות אנחנו, כיוון שהאלוהות היא אינסופית. היא תהיה גם אנחנו וגם לא אנחנו. רגע. גם אנחנו וגם לא. זה דבר בהיפוכו. טוב, זה האלוהים. אתה ממש אלוהים. התארת לי הדבר בהיפוכו. טוב, אז למה שלא יהיה חתול? זה בכלל יהיה מרתק. טוב, זה גשמי. זה לא רוח, זאת אומרת. אהבה, זה רוח. אבל אני אהיה חתול. זה כנראה מה שעבודה זרה אמרו. קטן עלינו אלוהים בן אדם. לא יהיה חתול, זה חזק מאוד. לא שהחתול האלוהים. האלוהים הוא גם מעבר לחתול. הוא האב, הוא החתול והוא הקודש. זה חזק, זה מעניין. אומר הנוצרי, זה שטויות, זה הגשמה. זה להפוך את האלוהים. אני בעד הגשמה, אבל לא הגשמה שהופך את האלוהים לדבר שהוא חומר. ואנחנו נרוג את כולם. כי הם מגשימים. אבל אהבה זה חומריות? אהבה זה רוחניות, זה לא הוא. עכשיו זה חזק מאוד להגיד שאתה הפכת להיות אלוהים ואלוהים נשאר לא אתה. התחושה הזו שדבר מפחו, אתה גם בעינם וגם אלוהים. זה חזק מאוד. זה חזק מאוד. זה אמונה. לא השיעמום הזה, הדתי עם כל המצוות. בכלל לא מבין, לא מובן למה הנוצרי כל כך נאמן להלכה. כלומר, כל הרמח והשסה זה חתיכת ביקרון. זה הכל, אלוהים אהב אותך, וכל הצרות עם הביטול ב-60, ביטול ברוב, אין לו שום, לא רואים פה שום אהבת האלוה לבריאותיו, וזה שיש 60 ויש רוב. אבל כך לדרכה של התדרדרות, אתה אומר, הרי בשביל מה יש תורה? מה זה תורה? כל התורה זה אהבת האלוה לבריאותיו. פה כתוב בכוזרי בית נון. אהבת עולם אהבתנו. ממנו ולא ממנו. האהבה שהשם משפיע לנו. זה התורה. התקדמנו. האם בשלב הזה אתה עדיין שומר מצוות? ודאי, ככל זה שאני אלוהים, אני גם בן אדם. איך זה עוד? גם אלוהים וגם בן אדם? אמרנו, זה היופי. אני גם אלוהים וגם בן אדם. איך עוד דבר מפוחו? הרי אלוהים כדור לא בן אדם.
טוב, זה מרתק. זה הפרדוקס, זה נפלא. אז בתור בן אדם אני שומע מצוות. אותו האיש קיים מצוות, הוא קיים מצוות, האיש קיים מצוות, הבן אדם. הוא קם היה אלוהים. עכשיו זה ברור למה זה הייחוד האמיתי. יש אחדות קטנונית כזאת שאומרת האלוה הוא אחד. יש אחדות שאומרת שהוא אחד אפילו כשהוא בגוף. זה לא מה שאתם אומרים, גלוי וכל מיני. זה באמת האלוהים הפך להיות בגוף, רק של האדם. למה הוא הפך להיות בגוף האדם? כאילו המבוע של החום והאהבה. עד כדי כך שהוא הפך להיות אדם. מה יש? הוא הולך להיות אדם? אדם זה יופי, גם יש לו הרבה אהבה לאדם. והאלוה יכול לאהוב את האדם כל כך, עד שהוא יתמזג איתו לגמרי. זה באמת דבר מאוד מרתק, מאוד מחזק. וגורם להרבה כוחות של אמונה, של תפילה, של דבקות, של שנאה, של רצח, של שפיכות דמים, הכל ביחד. עכשיו, לפי המתכון הנוצרי, המשיח, זה קרה דווקא לעם ישראל. נגשמה אלוהות באחריתם ובעקבותם. הגיע המשיח. עכשיו מה קרה? בואו תראו עכשיו רבותיי את ההיסטוריה מפיו של הנוצרי, אנחנו בשורה החמישית. נאמין בו ושכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, כאשר היה עניין האלוהים נבד בהם. אתם שומעים? הוא למד כוזרי, הוא שמע לעניין האלוהים. זו דרגת התפתחות נמוכה. העניין האלוהי זה שפע. זה היה עד שהגיע אותו האיש. למדנו כוזרי, הוא כבר יודע את הכל. שלב הבא היה, למה העניין האלוהי? אלוהים בעצמו הבא. זה היה גאולה, אמרנו, יש גאולה. ותראו מה קרה, נאמין בו, שכנו בתור בני ישראל כבוד להם, כולם אמרו, הנה הבא, הנה אלוהינו זה, תבינו לו, יושבים. זה כתוב בתורה. בא. אתם שמעתם? אני עצמי לא ידעתי את זה אף פעם, שכך הייתה היסטוריה, שאותו האיש שכן לכבוד. אני לא אף פעם, לא ידעתי, לא היה לנו מושג ככה, לכבוד, כשאני יודע מהתלמוד, אני לא מכיר בדיוק את ההיסטוריה הזאת, אבל כך כתוב פה, נאמין בו, ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, כאשר העניין הרבה נדבד בהם. עד שמראו המונה המשיח הזה בתלום, ושב הקצף מתמיד עליהם, ועל אמונה והרצון. אתם שמים לב מה נשאר מכל האמונה? הקצף והרצון. פעם היו הגדרות, השגחה וזה. אתם שמים לב מה נשאר? עכשיו, הקצף מתמיד עליהם והרצון היחידים. מה עם ההשגחה והנבואה? זה פסה. זה היה פעם. זה כשהאלוהים לא היה פה. הקצף והרצון, זה במינו הרגישים את האלוהים. עכשיו הקצב, זה פשוט מה שעובד הלוי עושה פה, הוא עושה מפה קריקטורה שקשה לתאר. גם אתה מביא, הקריקטורה הכי טובה, תדעו לכם, זה להביא את הדברים כמו שהם. פשוט תיאור אותנטי של הנוצרי, תן לדבר בלי כל המליצות, בלי עטיפות, הוא מדבר בדיוק משהו. בואו קרא ואיך כלום. ולכן לאומות הולכים אחרי יחידים האלה, ואנחנו בניהם, אינו יהיה בני ישראל, אנחנו יותר רואים שנקרא בני ישראל, אחרי שאנחנו הולכים אחר כך לחלק במשיח, חפרת בני ישראל 12 מכל המשתים, אחרי כן הלכו, אמרה בני ישראל אחר 12, היינו והיינו כמו חלק את מה אתם רוצים, היינו אנו רואים מה בני ישראל, והייתה נבואה ועוצמה במצור, אפשר לשים פה נקודה. הנושא השלישי, הנושא הראשון היה, אני אותנטי, מאמין בכל מה שבא בתורה הפסיכית בני ישראל. הנושא השני היה, הגיע המשיח. הנושא השלישי היה, הגיע המשיח והיהודים התפסו ושהגיע המשיח החליפו. תראו, הנוצר יש לו בעיה. יש לו בעיה. הרי אתה לא יכול להגיד שהיות ואתה הנוצרי הוא רוחני. הוא מדבר על תהליכים של אהבה אלוהית. אז אני לא יודע מה אתם חשבתם עד היום, אבל אתה לא יכול להגיד שיום אחד ריבונו שלנו החליט להחליף את המשרים. זה לא שייך. זה לא שייך, מה זאת אומרת להחליף את עם ישראל? אתה בחרת בהם, למה להחליף אותם? אתה אהבת אותם היום, למה אתה מפסיק לאהוב אותם? איך העם הנבחר הפסיק להיות נבחר? למה, איפה השתבש התכנון? הרי הגאולה הגיעה לעם ישראל. שימו לב, הנוצרי אומר שהגאולה הגיעה לעם ישראל. כלומר, הוא מודה, חייב להודות, שמצד ריבונו של עולם היה עדיף שעם ישראל יקבלו את המשיח, ואז המשיח יהיה המשיח רק של היהודים. אז למה זה לא קרה? תסתכלו טוב, אני חושב שכדאי בכלל לקרוא קצת, לקרוא הרבה. כמו שלומדים בסדר גמרא, לקראת השיעור, גם פה צריך לקרוא טוב טוב כל מיני, כי יש פה המוני המוני דקדוקים שאני לא אומר אותם, כי אני מרגיש שלא מספיק יודעים טוב את הפשט. שימו לב טוב, מה, איפה הייתה הבעיה? אני קורא את זה עוד פעם, נאמין בו. ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, כאשר היה עניין האלוהי נדבק בהם, עד שמרו המוניהם במשיח הזה ותעלו. אתם שמים לב רבותיי? הוא לא נתלה בסנהדרין. מעולם הוא לא נתלה בסנהדרין. הסיפור היה כזה. הסיפור המדויק הוא כזה. ותדעו לכם תמיד מה הבעיה. מי הורס הכל? ההמון. ההמון עושים מקור. הסיפור היה כזה. יום אחד, אנחנו התרגלנו במשך תקופה מאברהם אבינו ועד סוף ימי בית שני. בערך 1500 שנה, אנחנו התרגלנו שהאלוה נמצא בשמיים ומשפיע עלינו שפע גדול של אהבה. יום אחד אמרו, הוא הגיע למטה, ירד למטה, הגיע הגאולה, האלוה מתהלך בתוכנו. הנה הוא, הנה אלוהינו, זה. כל החכמים אמרו, קיווינו לו ויושיענו. ליום הזה חיכינו. כל מי שיש בו בינה. אבל ההמון אמרו, רגע, אתמול זה לא היה ככה, גם היום זה לא ככה. 1500 שנה הייתי רגיל שזה האלוהים בשמיים, הוא יישאר בשמיים. זה סותר את המסורת. ואנחנו נגד כל קדמה חדש אסור מן התורה, ואין דבר כזה, זה לא דבר לא יהודי. אמרו להם, אבל גאולה, גאולה. אותי הגאולה, אני האלוהים שלי בשמיים, אל תוריד אותו לארץ. פרימיטיבי, הם עושים הכל. ואז בפרט ספונטני של רגשות הם תלו אותו, כן? ככה זה היה, זה ברור. עד שהם ברו המונן המשיח הזה ותלו. זה ברור, הסנהדרין היו איתו, החכמים היו איתו, כולם היו איתו, כולם היו נוצרים. האינטליגנציה. אבל הפרולטריון הסתער על הפרלמנט, פיזר את העצרת, כלומר, כוחות גסים בעם, רבותיי. כל החכמים אמרו, זה מה שצריך לעשות. כמה וכמה אנשים אמרו, אנחנו נשמור על היהדות, לא ניתן לאלוהים לרדת למטה. למה שהאלוהים לרדת למטה? כי אתמול הייתה הלכה שכל מי שיגיד שאלוהים נמצא למטה, זה עבודה זרה. אז גם היום זה יהיה ככה. הבעיה הייתה שאתמול הוא לא היה למטה, והיום הוא כן למטה. אבל זה אל תגיד להמון את החילוק הזה. זה לא בשביל המון. ההמון לא אוהב שינויים. 1500 שנה הסבירו לו, אלוקינו בשמיים. נשאר בשמיים. בארץ יש רק אהבה, שפע, שפע. אין אלוהים בארץ. אבל היה ירש. בעצם גם הבית של הציבור. צדיקים בינוניים מורשעים. וזה ברור שההמון הם נגד כל קדמה. כידוע, ההמון הם המון. יש המון המון. הם כנראה הרוב, הם כנראה הרוב המוחלט. ולא רק שהם הרוב המוחלט, הם גם מכתיבים את הדעות. ההמון נגד כל התקדמות. זה מה שהיה. עכשיו, מה צריך לעשות? מה התברר? התברר, טוב, חבר שאתם לא, קשה פה לעקוב, אבל אם תזכרו משהו לשיעור אז, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. אבל הרי מה הוא אומר? הוא אומר, אני תורה אינטלקטואלי. אני לאנשים המעמיקים. לא, זה לא היה יעלה לגעת, מה המצווה? אתם תסתכלו בשש שורות שנמטה. כל המות נקראות אל האמונה הזאת, ומצווים להתדבק בה, לגדל על המשיח, ולגדל את עצו. זה המעמיקים ככה, זה... אין כמו המשיח והעץ. המעמיקים. זה משהו, רבי דלדי, עושה ממנו חוכה ויקלולה בזה שהוא פשוט שם אותו כמו שהוא. הרי איך זה התחיל? בא אותו האיש ואמר, אותו האיש אמר, רנסנס, תחייה, איפה הלב, איפה הדבקות? כל מעמיק היה אחריו. ההמונים מרו, אגב, שורש האמונה, שורש המרי, כן? שיהיה ברור, חטא העגל חוזר. זה ברור זאת הכוונה, כן? המרי שהיה שם, חטא העגל חוזר. זה מה שעושה ההמון כל הזמן. הוא הופך את העגל לאלוה. הנה עוד פעם. כל הזמן מבלבל. והוא אומר להם, הלב, והעיקר. אין ברירה. מה שנכשל בניסוי של עם ישראל זה הציבור. הציבור. זה שהתורה שייכת גם לאנשים לא אינטליגנטים. הניסיון נכשל. ולכן צריכים לבוא את זה מחדש בלי אבור, רק עם הצדיק. להיבנה מחדש. איפה נמצא הצדיק? מה זאת אומרת? איפה? באוגנדה. אוגנדה, אתה קופץ לאוגנדה, יש שם כושים כאלה, אתה אומר להם, כולם בניי, קחו את הצף משכון, אז כאן נוצרים טובים. אני פעם קראתי ספר כשהייתי ילד, בימי אלומי, על גילוי אוגנדה. ידוע, גילו את אוגנדה. את מקורות הנינוס. סטנלי, לקחתי את הקושים שכבר היו שם 100 פעם קודם. הוא צריך לגלות אבל, זה לא נקרא שם משם. הוא צריך לגלות, הוא שם 100 פעם קודם, ואמרו לו ששם יש עוד איזה ימה שאף אחד לא מכיר, זה, אני יודע, ימה ויקטוריה, והם פשוט לקחו אותו, כשהם לקחו אותו, הם גם היו לפניו, כי הם היו מורה דרך שלו, אבל הם עדיין לא גילו. הוא גילה. ואז הוא קרא לזה השדות מרצ'יסון, וימת רודולף, ימת אלברט, ימת ויקטוריה, זה איזה מלכה אמריקאית, כי הוא גילה, יש שם ריהוט, קושים זה היה ריהוט. אבל אחרי שהוא גילה, הוא גילה את אוגנדה, את מקורות הנינוס, מה זאת אומרת? הוא גילה, סנלי, ליבינגסטון, כל הגוורדיה הזאת, הם גילו את מקורות הנינוס. היו שם דומם, צומח, חי ומדבר, עד שהגיע כמה אנגלים לגלות את הנינוס. אחרי שהם גילו את הנינוס, הם החליטו לחנך את האוכלוסייה. כלומר, הם קדמו את האוכלוסייה. זה משהו מדהים, היו שם פרוטסטנטים וקתולים. זה בכלל, לא יכולים לדבר ביניהם, הפרוטסטנטים והקתולים. כל אחד עוד שמלך אוגנדה יהיה פרוטסטנטי או קתולי. בכלל היה עובד אלילים. אבל להסתדר לו, הוא ידע שזה הפרוטסטנטים והקתולים שהם רואים. אז הוא היה עושה ויכוחים ביניהם, ובכלל לא דיבר אליו, הוא בכלל האמין באיזה רוחות, שדים, אבל הוא לא, אלוהים הוא ככה, אבל הוא ככה כמו נבורים, באמת. בכלל לא, לא שייך, אבל אתה תעשה את המוצרים. אבל איפה הוא אחרת? אלה, באמת, הם כן יחשבו שאלוהים, מה היה? הוא מזמן חושב שאלוהים היה חתול. תעשה, בן אדם. זה ברור, הדבר? יש לו בעיה עם ההמון. זה הכל, תדע פה, לא נראה, יש לך בעיה עם ההמון? לא תפז את זה. כן, רק עובד עבודה זרה, שמזמן, רק לפני רגע הוא חושב שאלוהים הוא חתול, הוא אין לו שום בעיה לתפוס שאלוהים ירד לעולם הזה. זה השלב הבא, רק ההמון היהודי סרב. צריך לבנות את הכל מחדש. אנחנו נלך לאוגנדה, מאיפה אבורג'ינים. שם זה העמוקים שבבני האדם. אנחנו נסתר את זה, כל הקושים. לא ייקח להם יותר מ5 דקות עד שיופיעו את נוצרים. הם יקלטו ברגע אחד מה שהם הרוע מונעים במשיח. תוך שנייה אחת הם יקלטו כל האורות יקרות. הם נצטה וינשקו, ואז הם יגידו, בשם אב הבן, רוח הקודש, לו בן גבולו ויחזולו, כולם יחד. והרי זה עד היום ככה, אצל כל הקושים באפריקה, ואני יודע, כל העולם, חצי מעולם הנוצרי, זה כל מיני דברים שלא שמעת מוזן מעולם, זה הוא מעובב בנצרות. מה יש? יש כל כך הרבה, עוד אחד. זה לא מפריע, זה לא צריך להיות דווקא כזה קטנוני, אומרים שיש להם אז עוד אחד קצת יש בעיה איתו שהוא לא מתעקש לא ללבוש שום צורה, אבל לא אומרים שהוא בחור טוב, יש לו רובים, אז בכלל זה חזק, אפשר לצרף אותו לגוורדיה, רק שיהיו פרוטסטנטים, חס שלום שלא יהיו קתולים, או קתולים, חס שלום שלא יהיו פרוטסטנטים, זה לא יהיו, זה חוצפה שקשה לתאר, הזוג פנים, כל האינדיאנים הפכו להיות נוצרים, וההודים, עולם כזה של עובדי, אין, בקלות תוך שנייה אחת הם יגיעו להכרה, שעם ישראל נכשל בה, זאת אומרת, הבשורה הגדולה, שעם ישראל אחרי 1500 שנה, לא תפס את זה שלא יהיו בן אדם, הם יגיעו מהר מאוד. מדהים איזו השפעה עצומה השפיעה הנצרות בעולם, כמה קל להתעלות אחרי הנפילה של עם ישראל. זה במובן משהו רוצה להראות כל הזמן עבודה נביא פה. זה הכל בלוף. זה הכל בלוף. אתה בעצם עובד עבודה זרה בגן משופר. כל הרטוריקה מבנה על זה שאתה לא מסוגל להיפרד מזה שאתה מגשים. אתה מגדיר את האלוהים. תחשבו טוב, זה ממש דומה, זה דומה לעולם הפוסט-מודרני. מאוד דומה. עוד, העולם הפוסט-מודרני הוא איזה בן חורים של הנצרות. שימו לב טוב, הטרמינולוגיה היא מאוד דומה. טוב, זה עדיין לא מסביר איך מחליפים את עם ישראל. רבותיי, עכשיו אני אשיר לכם את השיר הכי יפה ששר אי פעם אדם על עם ישראל. שיר שבח, מה יום הישראלית? שימו לב. בואו נחזור אחרונית. אתם תראו כמה הנוצרים מעריץ את עם ישראל. באחריתם ובעקבותם, שורה האחרונה במוד הקודם. נגשמה האלוהות והיה עובר ברחם בתולה מנסיעות בני ישראל. למה הוא לא יכול להיות איזה אנגלי? אנגליס, ועם הנבחר. רק עובר ברחם בתולה מנסיעות בני ישראל. בן של דוד המלך. אגב, אז יש מידע אחר לגבי הבתולה והנסיעות. אנחנו, יש לנו ידיעות אחרות. גם זהות האבא לא נודעה, גם מסיבות אחרות. כלומר, הדברים די פורים כנראה. אבל אחת הייתה ופרסמה כתוב, כלומר, הייתה רק אחת שהיה לה בן ולא ידעו מי האבא, אז הפכו אותו לריבונו של אדם. יש דברים מפורסמים של משה פיינשטיין, על סיפור ידוע, אתם מכירים את זה? משה פיינשטיין סיפר כמה בעיירה שלו, ליובן, איזו עיירה קטנה בליטה, איזה אנשים גדולים היו בעיירה. זאת אומרת שהעגלון שם היה, כשהיה חוזר אל המשנה יש לבית הערות, הוא היה נתקע באיזה משנה, אז הוא נעשיתי בטלן, לא זוכר, זה לא עובר לו ברצף. זאת אומרת שהסיפור כזה, שזה אחד בבית המדרש, אמר, זה יכול להיות ששתי נשים כאלה לא צנועות יצא מהמשיח, לא קלות. לא מתאים, בושה לעם ישראל, נשים, בנות עם האבא שלהם, וזה יצא המשיח. זה עשה צחוק לבנות, לבנות לוט. לא, זה הסיפור יצא ככה, שביקשו ממנו, לבוא לבקר חולה. רב משה פיינשטיין, ביקשו ממנו לבוא לבקר חולה. חולה, החלה בלשון שלו התנפחה. נפיחות בלשון. נפיחות גדולה מאוד. בקושי יכול לדבר. הוא סיפר לו ששבוע שעבר הוא דיבר לשון הרע עוד מטלות. אמר שזה לא מתאים לעם ישראל שמפה יבוא המשיח כזה מקור תמי. ואז באו אליו בחלום שתי נשים לבושות בזקנות, לבושות בצניות מופלגת עם חזות יהודית של אידי שמאמי. צנועות מאוד, אמרו לו, אנחנו בנות לוט. ותדע לך שאנחנו, עם הייחוס שלנו, בנות לוט, היחידות מצנוע מסדור, לא סתם נשים. זה ברור שאנחנו נשים צדקניות. יכולנו לומר שזה בן אלוהים? בלי שום בעיה, זה היה עובר טוב. היינו אומרים שזה, האלוהים היה במערה, מישהו היה חושד שזה היה מאבינו לו, אחרי שניצאנו מ... נסדו, נורים שני בעלי אביה, הגיעו שניים, הוא האב, השניים הוא רוח הקודש. עוד יותר חזק מאשר סם שיהיה אחד. יכולנו להגיד שזה בני האלוהים. ולא אמרנו. ואם לא אמרנו ופרסמנו את האמת, אם אנחנו כאלה בנות בעלות אמת, אז אנחנו גם בעלות צניעות. התהפך אותו איש באמת. באמת מה לשון הרע הזה. כמו שפיינשטיין אמר, שזה הוא רואה בזה דבר אמיתי בסיפור הזה, לכן הוא מספר אותו. זה לא סתם מופת. אז גם הוא יודע את ה... הנה, גם הוא אומר, גם הוא יודע את מה, אתה חושב שכל אחד יכול להיות בין האלוהים? זאת משהו מדרגה של בנות להיות. מציאו בני ישראל, אתם חושבים שזה מלכה אנגליה יכול להיות בין האלוהים? מה פתאום? רק יהודי! עכשיו תראו יותר מזה. נאמין בו, בסדר? נאמין בו. חמש שורות, הוא שכנע בתוך בני ישראל לכבוד אלוהים, אתם שומעים? זה ברור פה, סגולת ישראל. המשיח בתוך בני ישראל. כאשר אין אלוהים בבא, ותשמור המוני המשיח. שב הקצב מתאים עליהם עולם ורצון ליחידים הולכים אחרי המשיח. הרכן לאומות הולכים אחרי היחידים האלה ואנחנו מהם. עכשיו, אם לא נהיה לבני ישראל, אנחנו יותר משתקרים בני ישראל. מה תגיד לו בני ישראל? אנחנו בני ישראל, הוא ממשיך להיות יהודי. עם ישראל זה מעל הכל. עם ישראל, תורת ישראל, לא את ישראל. בני ישראל זה אנחנו. איך בונים את העם הזה מחדש? זה ברור. בגלל שאנחנו הולכים אחרי דברי המשיח, אנחנו ברוך להיות בני ישראל. אבל זה לא מספיק. תראו מה קורה. חבריי בני ישראל, 12 במקום השבטים. יהודים, צריך להיות משיח אחד ועוד 12 שליחים. הם במקום 12 השבטים. זה עם ישראל. ואחרי כן אנחנו עם רב מבני ישראל אחר 12 רעים. וכמחמצת לעומת הנוצרים. אתם שמים לב מה קורה? זה פשוט בניית העם היהודי מחדש כאן. אין החלפת הסגולה. מי שאומר לכם שהסגולה הוחלפה? אין החלפת הסגולה. יש שדרוג של האומה הישראלית. איך זה קורה? משיח. מסביבו 12 השליחים במקום 12 השבטים. אחר כך, עם רב מבני ישראל. אתם רואים? גוף לאומי יהודי. רק על גבי זה, זו המחמצת, יכולות להצטרף האומות לאומה הישראלית. זה גיור המוני, זה דבר מה שהיה פה. כן, המחמצת זה הדבר שהופך את הלחם ללחם. הדבר שמקפיח, אם לא אין טעם. הוא מעריץ את עם ישראל, הנוצרי. רק עם ישראל יכול להביא את הבשורה לעולם. אם אחד מהתנאים לא היה מתקיים, לא היה כלום. כלומר, אם היה רק משיח יהודי, ולא היו לו 12 שליחים, למרות שהיה עם רב לבני ישראל, הוא לא היה כלום. צריך אחד, 12, עם רב, אז יש תקווה שאנשים נחותים מהסוג של אומות העולם יפלו לזכות לאור האלוהי. סתם ישראל זה מעל הכל. אגב, אין הכוונה אלינו. אני מקווה שאתם מבינים לבד שאנחנו מהאמון. זה לא אנחנו, לא יתבלבל. כמובן שידוע עם ישראל, עם ישראל, זה הם. תהיה מהמחמץ. אנחנו מהאמון שמרו. החלק הפחות טוב של עם ישראל. הם הצליחו להחמיץ אותם. ואני להצפיח אותם למעלת בני ישראל. עכשיו אני כבר יחיד את הפיפיורים. אנחנו זה מהאמון. כדאי שאנחנו נהיה מוחמצים על ידי. זה בכלל יהיה טוב. כלומר, זה שיא היופי. כלומר, אפילו הדבר הנחות הזה הצליח להפוך להיות. יש ארבעה חלקים בבריאה. חמישה חלקים בבריאה, סליחה. החלק הכי טוב זה המשיח. עכשיו הוא רוצה לתקן את העולם. 12 מסביבו, עם רב מבני ישראל, שר האומות. נשארנו רק האמון, זה אנחנו, כן? החלק הכי דפוק ביקום, שנשאר בית מות, מה נעשה? אני אומר, עם ישראל, כנסת ישראל, בית ישראל. זה לא אנחנו, אם הפפוס אומר ככה, לא להתבלבל. ראשית הוא יכול להגיד, בית ישראל, עם ישראל. זה לא אנחנו. זה הוא. אז יפה, נכון? זה ממש נגיד. תראו איזה אמונה בסגולת ישראל. איזה יופי, איזה... זה חזק. לא הקריקטורה הזאת, שאתה לוקח פה מיליונים מיליונים של כל מיני אדם דמויי בהמה יהודים, שלא מבינים בין אמנם לשמאלם, מביאים להם משיח, אם ישר אומרים, לא, זה לא כמו אתמול. זה סגולה. גם זה שקל כמובן. כי לפי דעתו של הנוצרים, הרי... זה מבוא יסתוק, זה היה ברור שזה יקרה. מראש, זה שאתה נותן את התורה להמון, זה ברור שזה יקרה. ודאי שההמון לא יכול, שייך, יום לך תגיד להמון, אם יש אלוהים למטה, עבודה זרה. יום לך תגיד לו, אם יש אלוהים למטה, זה כבר לא עבודה זרה. זה שייך, זה. אז באמת, מה יקסה על כדעתך? הסוף הוא נורא נחמד, אבל אהבה מן המדורה. למה המון היה לו תפקיד אי פעם בתוך העסק הזה? הרי התשובה היא שהנוצרי לא מכיר את הסגולה. הוא יכול להגיד אלף פעם את הסגולה, אבל הוא לא מכיר את זה. סגולה זו גם דבקות מעבר להבנה. אצלו הסגולה זה האהבה. הרואים לאהוב ולהאהב. להיות אהובים. זו הסגולה. עם ישראל זה עם עם כישרון האהבה הכי גדול. כמובן, הכישרון הזה לא נותן מידה עמוד. זה ברור. הוא מחליף את הכל. הוא מרמה בלי סוף. שר לך שיר יפה. הכל שקל. הכל בנוי על הבסיס של האהבה.